מסכת מנחות דף י' נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם. קמץ ועלה בידו צרור או גרגיר מלח או קורת לבונה פסול. כל הנה למה לי? למדו במשנה ששעה שאדם עושה את הקמיצה צריך לתת קומץ בדיוק מן הסולת. אבל אם נכנס שם לתוך הקומץ הזה משהו אחר, אומר התנא צרור, צרור זה חתיכת אבן קטנה, או גרגיר מלח, הרי מעל גבי המנחה שמים גם כן מלח, כתוב פסוק כל קורבן מנחתך במלח תמלח, או קורת לבונה, על המנחה היו שמים שמן והיו שמים גם כן לבונה, אז אם נכנס לתוך הקומץ הזה מעט מהלבונה, הרי שהקומץ הזה פסול. שואלת הגמרא, כל הנה למה לי? התנא אומר את העיקרון, שאם נכנס משהו בתוך הקומץ הזה פסול, שמה צריך לתת שלוש דוגמאות? צריכה, דיתנה צרור משום דלה בת הקרבה היא, אבל מלח דבת הקרבה היא, אמה התקשר, ויתנה מלח דלה יקבע בהדי מנחה מעיקרה, אבל לבונה דיקבע בהדי מנחה מעיקרה, אמה תתקשר, כמה שמרלן. מת הגמרא, התנה הולך ומחדש בכל דוגמה חידוש גדול יותר. אם היה אומר רק צרור שזה פוסל, הייתי חושב, היות שהצרור, האבנים, לא אמורים להיות בתוך המנחה, לפיכך זה פוסל. אבל אם יש שם מלח, כיוון שמלח הרי מיועד להקרבה, כמו שמענו כתוב פסוק כל קורבן מנחתך, מלח תמלח, לאחר שמניחים את הקומץ על המזבח, שמע זה מלח. ולפיכך הייתי אומר, אם נכנס מעט מלח לתוך הקומץ, אולי זה כשר. תנא מחדש שגם זה פסול. מוסיף התנא ואומר, לא רק זה, הייתי אומר דווקא מלח פסול, מפני שמניחים את המלח בסוף, לאחר שהנחנו את הקומץ על גבי המזבח. לפיכך, אם זה נכנס לתוך הקומץ, זה פסול, כי אין מניחים אותו מתחילה בעוד הקומץ נמצא בתוך הכלי שהמנחה מוגש בתוכו. אבל לבונה, כיוון ששמים את זה כבר בתחילה, עוד לפני שקומצים, מניחים את הלבונה על גבי המנחה. אז לכאורה, אם נכנס מעט מהלבונה הזו לתוך הקמיצה, אולי זה יהיה כשר. כמה שמענו התנא שבכל האופנים הזה פסול, צריך להיות דווקא קומץ מתוך הסולת בלבד. מפני שאמרו, הקומץ החסר או היתר פסול. מה אריה משום חסר ויתר וטיפוקלה משום חציצה? אמר ברמיה מן הצד. אומרת המשנה, למה אם יש שם מעט צרור או גרגיר מלח או קורת לבונה זה פסול? כי הקומץ צריך להיות מדויק, אם חסר בו או יתר בו מעט, הרי שזה פסול. שאלת הגמרא, אם יש שם גרגיר מלח וכדומה, למה אתה אומר שזה פסול רק בגלל שיש פה בעיה של קומץ שהוא חסר? הרי בלב אחי, זה פסול מסיבה אחרת. היות שאותו גרגיר הוא עושה חציצה בין הקומץ, בין הסולת הזה, לבין היד של הכהן הקומץ. אז אם טעם חציצה, זה יכול להיות פסול. עונה הגמרא, כי זה גם במקרה שזה לא נמצא בין היד לבין הסולת, אלא זה נמצא ממש באמצע, כלומר נמצא מהצד. בצדדים, שמה נמצא אותו הגרגיר של הצרור, של המלח, של הלבונה, וממילא אין חציצה בין היד לבין הסולת. אף כן זה פסול מטעם שהקומץ הזה הוא חסר, הוא לא קומץ מלא, אלא לקח אותו גרגיר את המקום שלו. אמר לאביי לרבה, כיצד קומצין? אמר לי, קמצין ש? שאל את רבה, איך עושים מעשה הקמיצה? אמר לו, כמו שאנשים עושים קמיצה כאשר בכל העולם, אדם רוצה לקח איזה קומץ מסוים, אז הוא לוקח. ההבנה של הדברים היא, שזה בכל האצבעות כולם, ועל זה הקשה לו. איתיווה, זו עוזרת. אומר התנא, שבכל האצבעות של האדם, למדנו מזה איזה משהו לגבי דבר הלכתי. זה הדין של הבריתה שבואר שם כאן, זה הובא בקיצור. זו זרת, זה בא לומר לך לגבי החושן, כתוב שם זרת אורכה וזרת רחבה. אז איך משתמשים? באצבע הזו הקטנה, זרת. האצבע שאחריה נקראת קמיצה. למה? שבשעה שהוא לוקח מתוך המנחה, האצבע שבה הוא מתחיל את הקמיצה, זו באצבע השנייה. זו אמה, האצבע האמצעית, שבה מודדים כל דבר שהוא כתוב בו כמה אמות במקדש, במשכן, אז האמה לוקחים מהמרפק עד לקצה של האצבע האמצעית, לכן נקראת בשם אמה, כי בה מודדים את האמה. זו אצבע, האצבע הקרובה ביותר רגל האגודל היא נקראת אצבע, שבה הכהן תובל מדם החטאת ומזה באצבעו, וזו גודל. גודל, בזה אנחנו יודעים מה שנקרא בלשון התורה בוהן, שעל זה מזים את המצורע, בוהן ידו ובוהן רגלו. אם כן, רואים מכאן שבעצם לא משתמשים בכל האצבעות בשביל הקמיצה, אלא אך ורק בשלוש אצבעות בלבד. מהאצבע השנייה היא נקראת קמיצה, בה מתחילים את הקמיצה. הגמרא, אלא להשוות. אומרת הגמרא, אכן, הוא לא כוונתו לומר שכל האצבעות כולם משתמשים למעשה הקמיצה, אלא לאחר שהוא מכניס את ידו ולוקח בשלוש אצבעות, צריך שהקומץ יהיה לא יתר ולא חסר. ולצורך כך הוא משתמש בזרת ומשתמש באגודל משני הצדדים. ככה הוא מוציא את כל היתר ואת כל העודף כולו. איך יעביד? אמר וזוטרה בר טוביה אמריו. חופה שלוש אצבעות עד שמגיע על פס ידו וקומץ. מתגמר, איך הוא מבצע את מעשה הקמיצה? הוא לוקח את השלוש אצבעות, הקמיצה, האמה והאצבע, הוא מכניס אותם לתוך הקומץ של המנחה, והוא סוגר את היד שלו, זה נקרא חופה, חופה, מקום מחפה, מכסה. מכסה את זה על פס ידו, מה זה פס ידו? יש את הצד של היד, הצד העליון, ששם יש את הציפורניים. הצד הפנימי נקרא פס ידו, שם רואים פסים של היד. אז הוא לוקח את האצבעות, והוא סוגר, הוא חופה, מכסה את פס ידו, ואחר כך וקומץ, כלומר, הוא משתמש בשתי האצבעות באגודל ובזרת, כדי שהקמיצה, הסולת שהוא לקח, לא יצא מהצדדים. תניא נמי הכי, יש שני פסוקים. פסוק אחד אומר, מלוא קומצו. פסוק אומר כך, והביאה בני אהרון הכהנים וקמץ משם, מלוא קומצו מסולתה וכו'. יש פסוק אחר שאומר, והרים מנו בקומצו, לא כתוב מלוא קומצו, אלא בקומצו. אומר התנא, כשכתוב מלוא קומצו, יכול מבורץ, אולי נאמר שיהיה מלא, כתוב מלוא קומצו, אז נאמר אפילו שיוצא מתוך האצבעות. תלמוד לומר, בקומצו. אם בקומצו, הפסוק רק שאם לבד שאמר בקומצו, יכול בראשי אצבעותיו, ייקח אפילו כלשהו רק בראשי אצבעות. תלמוד לומר, מלוא קומצו. צריך שיהיה לקחת כמה שיותר. הכיצד? חופה שלוש אצבעותיו על פס ידו, מכסה את שלוש אצבעותיו על פס ידו, וקומץ, עושה ככה בשתי האצבעות השניות, האגודל והזרת, כדי להוציא את כל העודף. במחבת ומרחשת, שמה קודם כל הוא מתגן את המנחה, לאחר מכן פתו את הפיתים, הוא מפורר את זה עד שזה נהיה דק דק, לא סולת, אבל נהיה דק דק, ואז מוחק בגודלו מלמעלה, ובאצבע קטנה מלמטה. הוא עושה את הקמיצה לאחר שאפו את זה, וכמו שאמרתי, פיררו את זה, ואז אחרי זה עושה את הקמיצה, והוא גם כן צריך למחות בגדול ממעל אצבע קטנה מלמטה. וזוהי עבודה קשה שבמקדש. מפרשים מסבירים שמדובר בעיקר על מחבת מוחשת, שם זה מאוד קשה, כי זה לא דק כמו סולת. בקשה הגמרא, זו ותולה, וכי רק מעשה הקמיצה, זה דבר קשה, והעיקה המליקה, גם כן נאמר המליקה שהיא עבודה קשה במקדש, והעיקה חפינה. ביום הכיפורים הכהן הגדול לוקח מלוא חופניו, שם את זה בתוך כף, ואז לאחר מכן הוא הולך עם זה לתוך בית קודש קודשים, יש לו מחתה מלאה בגיחלים, מניח אותה על הרצפה, ואז הוא לוקח את אותה הכף שיש בה את מלוא חופניו כתורת, וצריך להחזיר את זה חזרה לתוך ידיו. זה מאוד מאוד קשה הדבר הזה, אסור שיפול שום פירור על הרצפה, אלא כל החופן הזה כולו ייכנס לתוך צבעותיו. צריך להחזיק את המחתה בשיניו, ולהוריד את כל הכתורת שבקף לתוך ידו, שלא יחסר ולא ייתר. צריך להיות מדויק. וזה מאוד מאוד קשה לעשות דבר כזה שם בתוך בית הקודש קודשים. אז רואים מכאן, גם שם אני אמר שזו עבודה קשה שבמקדש. אז איך אתה אומר לי על הקמיצה שהיא עבודה קשה שבמקדש? אלא זוהי אחת מהעבודות קשות שבמקדש. יש כמה עבודות, וזו אחת מהן. אמר פפא, פשיטה לי מלא קונצו, כתקם צינשה, בעיר הפפה, חמץ בראשי צבעותיו מי. אומר הפפה, ברור לי שכשכתוב מלא קומצו משמע, צריך לקמוץ בדרך שאנשים קומצים. כאן לא מדובר כמה הקמיצה שצריכה להיות וצורת העבודה, אלא מדובר כך. כוונה היא איך עושים את הפעולה של הקמיצה. אז הוא אומר, כתקמתי אינשה. קמתי אינשה, אדם שיש לו קערה ורוצה לקחת קומץ, אז מה הוא עושה? היד שלו היא מונחת זקופה. כלומר, כמו אדם שלוחץ יד לחבר שלו. מושיר אותה בצורה כזו. הגב של היד נמצא בצד אחד, פס ידו נמצא בצד שני, ממש באותה צורה כמו אדם שבא ללחוץ יד לחברו. ככה, בצורה כזו, הוא מניח את זה, מזיז את הזרת פנימה, מכניס את שלוש האצבעות, לוחץ על הסולת, מחדיר אותם פנימה, לוקח את הסולת, מקפל את האצבעות שלו. זה הפעולה שאמורה להיות בקמיצה, זה נקרא כדקמצה אינשה. בעיר הפפה שואל, מה הדין האם קמיצה מותרת גם באופן אחר? בראשי אצבעותיו, כלומר, כאשר הגב ידו, דהיינו הצד של הציפורניים, זה ימצא כלפי מעלה, ואז הוא כמו חופר, מכניס ככה שלוש אצבעות, מכניס פנימה ולוקח בצורה כזאת. האם זה גם כן כשר או לא? מן הצדדין מי? ממטה למעלה מי? תקו, מוסיף עוד לשאול, מה הדין אם האדם הופך את גב ידו, צד של הציפורניים למטה, והוא מעביר את זה ככה על גבי הסולת, הולך, לוקח מהצדדים, מזיז ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ועל ידי כך נכנס הסולת לתוך הקומץ של ידו. או מצב נוסף, שהוא עושה ממטה למעלה, כלומר, פותח את האצבעות שלו, הוא שם את גב ידו שוב פעם למטה, אבל הוא פותח את האצבעות שלו, וככה הוא לוחץ כלפי מטה על הסולת, והסולת נכנסת מבין האצבעות לתוך האצבעות, לתוך ידו. האם הדבר הזה גם כמועיס, גם כנקרא בקומצו, כי העיקר הוא התוצאה הסופית, או לא? שגם צורת העשייה חיות דווקא בצורה כדקמצה אינשה, כמו שהסברנו בהתחלה, תקו, הגמרא לא מכריעה, תהלכה בדבר הזה. אמר פה פשיטה לי מלא חופניו, כתחפני אינשה. בעיר הפפה, חפן בראשי אצבעותיו מהו? מן הצדדין מהו? חפן בזו בזו וחרבן זו אצל זו מהו? תקו. אומר הפפה, לגבי יום הכיפורים, שאמרנו שצריך לקחת מלוא חופניו כתור יצאים דקה. הפשוט הוא, מה זה מלוא חופניו? כמו שאנשים חופנים. מכניסים ככה את שתי הידיים שלהם ולוקחים מלוא חופניו. מה הדין של רפפה? אם אדם חפן בראשי אצבעותיו, כלומר שם את הידיים שלו סגורות, ועם האגודל בראשי אצבעותיו הוא הכניס ככה ולקח את כל הקומץ, את כל הקטורת כולה. שאלה נוספת שואל רפפה, מה הדין עם אדם חפן בכל יד בנפרד, ואחר כך קרבן זו אצל זו, כתוב מלוא חופניו, הוא לא עשה את זה שתי הידיים יחד, לכל חופן בפני עצמה, תקו, בעיר הפפה, דבקה לקומץ בדפני דמנה מי, תוך כלי בעינן והעיקה, או דילמה הנחה בתוכו בעינן וליקה, תקו. יש הלכה שלאחר שאדם לקח את הקומץ, צריך לקדש את הקומץ, כלומר, להניח אותו בתוך כלי שרת. שואל רפפה, מה הדין אם האדם לקח את הקומץ הזה, לא הניח אותו בכלי על השוליים של הכלי, למטה. כמו כל דבר שאדם שם אותו בתוך הסיר, שם אותו מעל השוליים של הכלי. הוא לא ככה עשה. לקח את אותו קומץ, אותו קומץ בידו נמצא, והוא הצמיד אותו לדופן של הכלי בפנים. האם נאמר, הנה, הכלי שרת מקדש בתוכו, זה נמצא בתוך הכלי שרת, זה יקדש אותו. או שנאמר, לא, צריך להניח אותו למטה, הנחה בתוך הכלי. לא מספיק שהוא נוגע בכלי, נכנס לתוך הכלי. צריך להניח אותו בתוך הכלי, לא שיהיה בתוך הידיים שלך. לכן אתה מדביק אותו כשהוא נמצא בידיך בדופן הכלי, זה לא מועיל. תקו, בעי מור ברבשי. הפכה למנה ודבקה לקומץ בהרעיתה דמנה מי. הנחה בתוכו בעינן והעיקה, עודימה כי תכנו בעינן וליקה. תקו. האדם לקח כלי שרת והפך אותו, כן? כמו איזה קופסה שהפך אותה. הפה שלה עכשיו למטה והכלי עצמו למעלה. והוא לקח קומץ והכניס את היד שלו מתחת לכלי שרת הזה, כי הרי הפה של הכלי שרת למטה. הכניס אותו ככה למעלה, ונוגע הקומץ בתוך הקרקעית של הכלי שרת. אבל הכלי עכשיו נמצא בצורה הפוכה. האם נאמר, אתה רוצה שימונח בתוך הכלי שרת? הנה, הכלי שרת מקדש בתוכו, הנה, זה נמצא בתוך הכלי שרת. הוא אמר לו, צריך שיקי תקנור. תניח אותו, שהשוליים שלו מונחים, ואז על זה תכניס את הקומץ. תקו. מה תיתין? כיצד הוא עושה? פושט את אצבעותיו על פס ידו, כמו שהסברנו למעלה. ריבה שמנה חיסר, שמנה חיסר, ונתה פסולה. אומר התנה, צריך לתת שמן במנחה, כפי שכתוב בתורה, לוג שמן. אם האדם שם יותר שמן, שחיסר שמן, או שלבנה שם פחות מהשיעור, פסולה. גמרא, הכי דמי ריבה שמנה? אמר רבי אלעזר, כגון שיפריש לה שני לוגים. יודעים שמנחה צריך לתת לוג שמן, לכל העיסרון, הוא נתן שני לוגים, זה נקרא ריבה שמנה. שואת הגמרא, ולוקמה כגון דערי בשמן דחולין ושמן דחברתה. חיתם השמן דחולין ושמן דחברתה לא פסל. מתקיב לה רב חזורתרה ברטוביה, אלא מעט המנחת חוטה לפסל בשמן הכי משכחת לה. היא דהלית לה, היא דחולין דחברתה, האמרת, לא פסל. שואת הגמרא, באיזה אופן ריבוי שמן זה פסול? אמר בלעזר, כגון שהפריש לה שני לוגים, הוא לקח שני לוגים שמן עבור המנחה הזו, ואמר שהוא מקדיש את שניהם בשביל המנחה הזו. זה נקרא שריבוי שמן פוסל אותה אם הוא עירב את כל השמן הזה כולו. משמעות שהדברים היא שדווקא כאשר שמן שהיה מוקדש עבור המנחה הזו, זה כשר. ואז הגמרא שואלת, למה ככה הוא מסביר? מה מכריח אותו? למה לא יסביר שאפילו עירב בתוכה שמן של חולין, או שמן מנחה אחרת, גם כזה נקרא ריבה את שמנה. ואומרת הגמרא, יש לזה גם הוכחה, מתקיב לה רוסטרה ברטוביה. אם באמת כדברי רבי אלעזר שדווקא אם יפריש לה שני לוגין שמן שמיועד למנחה הזו, שאז נקרא כאילו שתי מנחות, רק אז באמת זה פוסל. אם ככה הרי מנחת חוטה, שכתוב פסוק לשים עליה שמן, ואם שם עליה שמן זה פסול. לכאורה אין בכלל מציאות כזאת, כי אם הוא שם שמן שלה, הרי אין לה שמן. ואם הוא שם שמן של חולין, שמן של מנחה אחרת, הרי לפי דעתו זה לא פוסל, רק שמן שמקודש בשבילה. עונה הגמרא, רבי אלעזר למיבאיה כאמר, לא בא דחולין דחברתא דפסיל, אבל הפריש לה שני לוגין, הואיל והיחזי לה, והיחזי לה, אמה להיפסל. כמה שמעלן. אומרת הגמרא, לא, רבי אלעזר ודאי שפוסל אם אדם שם בתוך המנחה שמן של חולין או שמן של חברתא. אלא כוונתו לחדש, אפילו אם יוקדיש למנחה הזו שני לוגין שמן, שלכאורה כל לוג של שמן היה ראוי למנחה הזו. ואם כן, לכאורה, אם הוא לקח את שני הלוגין האלו וערבתם אותך, אולי זה יהיה כשר? כמה שמעלן, כיוון שהוא שם פה יותר מהנצרך, הרי שזה פסול. ומנה לרבי אלעזר, ומנהי באמת שגם באופן כזה זה פסול, אמר רבה מתניתין קרשיתה, מה הראית אני ריבה שמנה, להתנה ריבה לשמן, אלה כמה שמעלן, והפגד יפריש לה שני לוגין. אמר רבה, רבי אלעזר למד את הדין שלו מהמשנה. תנה אמר, ריבה שמנה, אז פסולה. היה צריך לומר, ריבה שמן. הרי אפילו שם שמן כל דיו, גם כן זה פסול. אלא הכוחך אפילו שהוא שם שמן שלה, הוא הפריש שני לוגים בשבילה, גם כן זה פוסל. חיסר לבונתה. למדנו משנה שאם לאחר שאדם קמץ נחסר מהלבונה שהוא שם על המנחה, הרי שזה פסול, כי צריך לתת קומץ של לבונה על גבי המנחה. למדו את זה חזל, למד זה בעזרת שם בהמשך המסכת. תנו רבנן. חסרה ועמדה על קורת אחד פסולה, השני קרטין כשרה. דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר, על קורת אחד כשרה, פחות מכאן פסולה. אומר התנה, אם אותה לבונה נחסרה, אבל נשאר שמה שיעור קטן, שיעור של שני קרטין, קורת זה שיעור מסוים, נשאר שיעור של שני קרטין, לפי דעת רבי יהודה זה כשר, אבל אם נשאר רק קורת אחד בלבד, זה פסול. ורבי שמעון סובר שאפילו נשאר קורת אחד של לבונה, גם כן זה כשר. כלומר, בשעה שמניחים צריך להניח שיעור של קומץ לבונה. אבל אם נחסר ועדיין נשאר שיעור כזה, אז זה עדיין כשר. עכשיו הגמרא והתניא, קומץ לבונה שחסר כלשהו פסול, נה קורת לבונה שחסר כלשהו פסול. מקשה הגמרא, יש ברייתא שהיא שמה גם כדברי רבי שמעון, וכתוב, אם הקומץ של הלבונה חסר ממנו אפילו כלשהו, פסול. ואילו כאן אנחנו רואים בדיוק להפך. רבי שמעון אומר, מספיק שנשאר מהלבונה קורת בלבד, זה כשר. עונה גמרא, צריך לתקן את לשון הברייתא. לא קומץ לבונה שחסר, אלא קורת של לבונה שהוא חסר, ממילא נשאר פחות מקורת, פחות מהמידה הקטנה הזו, לכן זה פסול. תירוץ ראשון. והיא בעיתה, מה? כאן בלבונה הבאה ממנחה, כאן בלבונה הבאה בפני עצמה. יש הלכה שאדם יכול להתנדב למזבח לבונה. כמה צריך לתת? שיעור של קומץ. ועל זה אומרת הגמרא. אם זה לבונה הבאה עם המנחה, בזה אמר רבי שמעון שאם הקומץ נחסר ונשאר קורת בלבד, זה כשר, כי ככה חז"ל למדו מהפסוקים כפי שנראה בהמשך. אבל אם זה קומץ של לבונה, שאדם מתנדב רק לבונה בלבד, שמה? אם זה נחסר אפילו כלשהו, הרי שזה פסול, כי אין לזה את הדרשה שדרשו חז"ל מהפסוק שזה אם הקומץ נחסר, זה כשר. אומרת הגמרא, אמר ביצחק ביוסף, אמר ביוחנן, שלוש מחלקות בדבר, כלומר שלוש דעות יש בקומץ של לבונה שעל המנחה שנחסר. רבי מאיר סבר, קומץ בתחילה וקומץ בסוף. רבי מאיר, זה בעצם המשנה שלנו, שאמרה שאם חיסר מן הלבונה, פסול, משמע אפילו חסר כלשהו, זה פסול. זו דעת רבי מאיר. רבי יהודה סבר, קומץ בתחילה ושני קרטין בסוף. זה דעת רבי יהודה שהובאה ברייתא, שצריך שישאר לפחות שני קרטין. רבי שמעון סבר, קומץ בתחילה וקורת עד הסוף. כלומר גם רבי שמעון מודה שבתחילה כאשר אדם מניח את הלבונה על המנחה, צריך להיות קומץ. זה דבר שמוסכם. אבל סובר רבי שמעון, אם היא נחסרה ונשאר אפילו קורת אחד בלבד, גם כן המנחה הזו קשרה. ושלושתן, שלושת התנאים האלה, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, מקרא אחד דרשו. כתוב פסוק, ואת כל הלבונה אשר על המנחה. רבי מאיר סבר, עדיתה לבונה, דיקב עבדי מנחה, מעיקרה. מה זה ואת כל הלבונה אשר על המנחה? מתי אתה יכול להקטיר את זה והרים מנו וקומצו מסורת המנחה משמנה, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, והקטיר המזבח. מתי אתה יכול להקטיר? דווקא אם את כל הקומץ של לבונה שהייתה מתחילה, היא עדיין נשארת רק אז, אתה יכול להקטיר. אבל אם נחסרה מהלבונה אפילו כלשהו, זה פסול. רבי יהודה סבר, כל ואפילו חד קורת, את לרבות קורת אחר. דהיינו, רבי יהודה סובר, הפסוק היה צריך להגיד, ואת הלבונה אשר מנחה. מה זה ואת כל הלבונה? אומר, יש כל שהמשמעות שלו זה כלשהו. כמו שאותה אישה אומרת, אין לה מתכה כל בבית. הכוונה היא, אין לה מתכה כפילו כלשהו בבית. אם כן, כשהפסוק אומר, ואת כל הלבונה, משמע אפילו כלשהו, דהיינו קורת, מידה קטנה ביותר. ומה שהפסוק אומר, ואת, את זה בא לרבות עוד משהו. אז משמעות הדברים היא שצריך להיות שני קרטין, רק אז זה כשר. ורבי שמעון, את לדריש. ולפיכך הוא אומר, מה שכתוב את כל הלבנה משמע אפילו כלשהו, גם כן זה כשר. מספיק שיש קורת אחד. ואמר יצחק בר יוסף, אמר ביוחנן, מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחה. אבל בלבונה הבאה בפני עצמה, דברי הכל, קומץ בתחילה וקומץ בסוף. לכי צריך אשר על המנחה, לבדי מנחה אין בפני עצמה, לה... אומר רבי יצחק בר יוסף. כל המחלוק של התנאים האלו, זה רק כאשר בקומץ של לבונה שבאה עם המנחה. שאם זה נחסר, אז יש שמכשירים. רבי יהודה ורבי שמעון. אבל אם אדם התנדב לבונה, לכל הדעות, אם נחסר מאותו הקומץ בהתחלה, נחסר משהו, זה פסול. למה? כי הרי הפסוק אומר, והרים ממנו בקומצו מסורת המנחה ומשמנה. הפסוק היה צריך להמשיך, ואת כל הלבונה, והקטיר המזבח. מה זה את כל הלבונה אשר על המנחה? למה אתם מילים אשר על המנחה? בא לומר לך, דווקא לבונה שנמצאת על המנחה, בזה התורה הקלה ואמרה שאם נחסר ונשאר קורת או שני קרטין, לפי דעת רבי יהודה, אז זה כשר. אבל אם הלבונה הזו היא לבונה שאדם מתנדב בפני עצמה, לא יחד עם מנחה, כמו שבתחילה צריך להיות קומץ, גם שעת הקטרה חייב להיות קומץ. אם נחסר, פסול. ואמר ביצחק בר יוסף, אמר ביוחנן, מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחה. אבל בבונה הבאה בזכין, דברי הכל שני קמצים בתחילה ושני קמצים בסוף. פשיטה, מה עוד אתם הכוון דבהדי לחמת יא, כאשר על המנחה דמיה, כמה שמעלן. עוד מחדש לנו רב יצחק ויוסף שם רבי יוחנן. כל מה שהקלו רבי יהודה ורבי שמעון, שאם יש פחות מקומץ, בכל זאת אפשר להקטיר, זה דווקא בלבונה שבאה עם המנחה, שעל זה הפסוק מדבר. אבל בלחם הפנים, שהרי שם מניחים על שולחן הזהב שני בזיחים, ובכל בזיח יש קומץ שני בזיחים, אז זה שני קמצים. אם שם נחסר, אז אי אפשר להקטיר את זה. אומרת הגמרא, פשיטה ודאי? מה החידוש? הרי אמרנו רק כאשר זה על המנחה הפסוק מקל. אומרת הגמרא, הייתי חושב, כיוון שהבזיחין האלו באים יחד עם לחם הפנים, אם כן עכשיו גם כן כמו אשר על המנחה, אולי גם בזה יקלו, כמה שמעלן שזה לא מועיל, וחייב להיות שני קמצים שלמים. פליג הבא, רבי עמי ורבי יצחק נפחה, הד אמר חלוקת בבונה הבאה עם המנחה, והבונה הבאה בפני עצמה דברי הכל קומץ תחילה וקומץ בסוף. הד אמר כי מחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. מת הגמרא, מה שאמר יצחק ביוסף שם רבי יוחנן, שאם זה לבונה הבאה בפני עצמה דברי הכל התנאים קומץ בתחילה וקומץ בסוף, אכן זו מחלוקת בין אמוראים אחרים. רבי אמיר ויצחק נפחה נחלקו בזה, אחד באמת ככה אמר, וחברו אומר לא, כמחלוקת בזו, כמו שנחלקו רבי דאו בשמעון והקלו משאר קורת או שני קרטים בלבונה הבאה מנחה, המקלים האלו הם יקלו גם באדם שהתנדב לבונה בפני עצמה, שמהקומץ הזה נשאר קורת אחד או שני קרטים, גם כן אותם תנאים יקלו. חיסר לבונתה פסולה, היתר כשרה. מת הגמרא, לגבי הקומץ שהאדם קומץ מן המנחה מהסולת, אז משנה אמרה, אם חיסר שמנה או אם ריבה שמנה זה פסולה. אבל לגבי הלבונה, התנה אמרה רק חיסר לבונתה פסולה, משמע. אבל אם יש יותר לבונה, יותר מאשר קומץ, זה כשר. כשהגמרא והתניה יתר פסולה, גם אם יש יותר לבונה, זה פסול. אמר עם ברחמה, כגון שיפריש לה שני קמצים. דהיינו, אומר מה שבר הייתה אמרה שזה פסול, דווקא יפריש שני קמצים. אז באמת זה ריבוי גדול, ריבוי חשוב, לכן זה פסול. אבל אם האדם יפריש רק קומץ וחצי, זה לא נקרא ייתור, וזה כאשר כאילו יפריש רק קומץ אחד בלבד. ואמר לברחמה, יפריש לה שני קמצים ועבד אחד מהן, קודם קמיצה לא הוקבעו, אחר קמיצה הוקבעו. אומר לברחמה, אם אדם יפריש שני קמצים של לבונה, להניח את זה והניח את זה על המנחה, ועבד אחד מהם, אם זה לפני שהוא עשה את הקמיצה, אז לא הוקבע דווקא קומץ לבונה הזה בשביל המנחה הזו. ולפיכך, כיוון שבשעה שקמץ, יהיה פה רק קומץ אחד בלבד, זה קשר. אבל משעה שקמץ, שני הקמצים של לבונה נמצאים עליה. והוא עשה קמיצה, אם כן כביכול אותו אדם עשה פה ריבוי. יש פה שני קמצים במקום קומץ אחד. הדין הוא שהמנחה הזו פסולה. ואמר ברחמה, הפריש ארבעה קמצים לשני בזכין, ועבדו שניים מהם, קודם סילוק בזכין לא הוקבעו, לאחר סילוק בזכין הוקבעו. התולם עלי, היינו האח. כאשר שם לחם הפנים, שם שם איתם שני בזיחים בכל בזיח קומץ של לבונה. וביום השבת, לאחר חצות היום, לוקחים את שני הבזיחים האלו, זה בעצם כעין מעשה הקמיצה שמתיר את שערי המנחה לאחר הקטרה לאכול, אותו דבר, כעין מעשה הקמיצה, לוקחים את שני הבזיחים האלו מעל שולחן זהב כדי להקטיר אותם. אז אומר רבי ברחמה, אם יפריש ארבעה קמצים, שישים אותם בשני הבזיחים האלו, ועבדו שניים מהם, אם קודם סילוק בזיחין הם עבדו, נמצא שבשעה שסילקת בזיחין, כעין מעשה הקמיצה, אז בעצם יש פה רק שני קמצים בלבד, אם כן, שני מעשר החיים של לחם פנים האלה הם כשרים, כיוון שיש פה רק שני קמצים כמו שצריך, זה לא נקרא שהוא ריבה בלבונה. אבל אם בשעה שהוא סילקת בזיחין, עדיין היו שם ארבעה קמצים, אף על פי שאחר כך שני קמצים עבדו, הרי שזה פסול. שאת הגמרא אמר רבי מרחבש באמרה האחרונה, הרי זה ממש דומה לאמרה הקודמת לגבי מנחה, שאם עבד לפני הקמיצה אז זה כשר, אם לאחר הקמיצה אז הוקבעו, ועדי כך זה פסול. הגמרא, מה עוד יתם הכוון דברי קומץ זידה, כמה שהגיע זמנה לפורקה כמה דפריקה דמיה, כמה שמעלן. את הגמרא, הייתי חושב, כיוון שלחם הפנים זה שונה מהמנחה. המנחה, כל זמן שהוא לא לקח את הקומץ, הקומץ כולו זה הכל סולת מעורב עם שיירי מנחה. לפיכך, כל זמן שהוא לא לקח בפועל את הקומץ, אני אומר שזה כשר. אם עבד לפני שהוא לקח בפועל את הקומץ, זה כשר, זה לא נקרא שהוא ריבה את הלבנה. אבל לגבי לחם פנים, כיוון שיש כאן שני הבזכים עומדים בפני עצמם, ואם כן, הם עומדים בצורה ברורה בשביל לקחת אותם, להקטיר אותם גבי המזבח. וממילא, כיוון שהגיע חצות היום, הרגע שבו אפשר לקחת את הלבונה ולהקטיר אותה גבי המזבח. ממילא, אם היו שם ארבעה קמצים של לבונה במקום שניים, אבל אף שבפועל לא סילק את הבזכים מעל שולחן זהב, נחשב הדבר, לכאורה, כאילו כבר סילק אותם, לקח אותם כשיש שם ארבעה קמצים, כן נקרא ריבה את הלבונה וזה פסול. כמה שמעלן שלא מסתכלים על כך, אלא כל זמן שלא לקח בפועל את הבזכים מעל שולחן הזהב, אם עבדו שני קמצים ונשארו שתיים בלבד, הרי שזה קשר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.